חדשות כל חי. השעה 10.
לילה טוב באולפן בני יראל. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה מגדיר את נאום ראש הממשלה נפתלי בנט בוועידת האקלים העולמית אבסורד.
התייצב בנט ומסביר לעולם שאנחנו ואנחנו יש לנו את המפתח לעולם נקי יותר, והמוח שלנו הוא מתרברב את כל העולם, והאנשים שלנו יכולים להמציא טכנולוגיות שיצילו את הפלנטה, יצילו את העולם. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה ראש הממשלה של המדינה הקטנה הזאת, זה ראש הממשלה שגוזל את הצלחות חד פעמיות מילדים ולאמהות עובדות ומקצץ בפרוטות של תלמודי התורה. תבין את האבסורד של שאנחנו חיים.
חבר הכנסת אייכלר אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חיים, אבי ממרן. השר לשירותי דעת מתן כהנה יוזם תוכנית רוחבית להחלפת 89 ממונים על מועצות דתיות שלא נבחרו, המשמשים בתפקידם כבר שנים רבות. המשרד לשירותי דעת נמסר כי התוכנית של השר כהנה הוכנה עם כניסתו לתפקיד, אולם השר המתין עם פרסומה עד לאחר החגים. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה מאשים את השר כהנה בהכנסת פוליטיזציה למשרד לשירותי דת. כהנה פגע בכשרות ובסמכות הרבנית, כעת הוא פוגע בעובדי המועצות הדתיות המסורים ביותר בארץ, דברי מקלב, מהם מביא כתבנו אבי רבינה. חברי כנסת רבים מהאופוזיציה החליטו לעצור בגופם את כניסת חבר הכנסת גלעד קריב לרחבת הכותל בתפילת ראש חודש כסלו. ראשי סיעות ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית וחלק מחברי הליכוד סיכמו ביניהם על התייצבות בכותל ביום שישי הקרוב במטרה לעצור את הפרובוקציה של חבר הכנסת הרפורמי. בראש חודש שעבר הכניס קריב בניגוד לתקנות ספר תורה לעזרת נשים ברחבת הכותל. שגריר ישראל באום גלעד ארדן דורש מהאום ומהקהילה הבינלאומית לגנות את הארגונים הפלסטינים שגייסו כספים עבור ארגוני טרור במסווה של ארגוני חברה האזרחית. ששת הארגונים שימשו כחבל הצלה פיננסי של החזית העממית, והועסקו בהם פעילי טרור שביצעו פיגועים. אני בז לגורמי האום שבצביעותם מחייבים להילחם בטרור, אך במקום זאת מגנים את ישראל על מלחמתה בגופים המממנים אותו, כך ארדן. ראש הממשלה נפתלי בנט נפגש הערב בשולי ועידת האקלים של האום בסקוטלנד עם ראש ממשלת איטליה, מריו דרגי. כתב חדשות החוץ, שלמה ריזל מעדכן, כי מוקדם יותר נועד בנט גם עם ראשי מדינות, בריטניה, צרפת, אוסטרליה ואודו. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בחסות מחסני חשמל. בלק פריידיי סייל במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל, עכשיו במחסני חשמל. בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
הלילה מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות בצפון הארץ ובמישור החוף. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
בחסות מחסני חשמל. בלק פריידיי סייל במחסני חשמל. אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל, עכשיו במחסני חשמל. בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חד בכסלו במלון המפואר רמד הירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666
5555. מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
Thank you. החיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר. האמת היא, שמעתי לדבר משהו על פוליטיקה, אבל בדרך לכאן, ממש עכשיו, קיבלתי סיפור, לפני הסיפור שלנו, שיהיה עוד בערך 10 דקות. סיפור ממש מצמרר. בשעה הזאת מתקיימת חתונה באולמי אופוריה בירושלים. לקהלה קוראים בת שבע, אז הם חייבים לשמוע מה קרה עם הקלה הזו. לפני שבוע וחצי נכנסה אמא שלה למשרדי קופת העיר, ואמרה, אני חד הורית, בעלי לא בתמונה מאז בעצם שהיא נולדה. אני בקושי קיימתי וקושי פרנסתי את המשפחה. וכעת, הבת שלי מתחתנת. ברוך השם, הצלחנו להרס אותה, היא הולכת להתחתן. אני רוצה שתעזרו לי. אמרו לה, מתי החתונה? אמרו לה, ביום שני. אמרו לה, ביום שני. היא עונה להם ביום שני. עוד שבוע וחצי, או שבועיים, שבועיים פחות יום. אמרו לה, זה קצת מאוחר מדי, אבל בסדר, נתחיל להתארגן, לעזור לכם, כי באמת אין לה כלום. אוקיי, אני מדבר אתכם על יום שלישי, עוברים 3 ימים, יום שישי, אותה אמא, איך אני אגרע את זה, נהרגה בסיפור טרגי מאוד, שהופיע בכל העיתונים, אני לא יכול אפילו להגיד איך, והם ישבו 7 עד יום שישי האחרון, ועכשיו יום שני, הקלה הזאת, לפני שעה נכנסה לחופה, באולמי אופוריה בירושלים, ואמרתי לעצמי, עכשיו, אמרתי לעצמי, כזה דבר אני צריך לספר למאזינים שלי, קלה שמתחתנת בלי כלום, בלי אמא, בלי אבא, בלי כסף. עכשיו, מי שיכול ללכת לאולמי אופוריה, היה לי פעם דברים כאלה, שפשוט יביא מתנה, מעטפה, ישים, זה דבר ענק, אפילו ייתן מזל טוב, יקוד קצת מי שאפשר. אבל מי שלא, פתחו לה, הקופה שפתחו לה זה, אתם יודעים, 1-800-3-9-4-7-4-7, הקופה קוראים לה 5-2-7-1, כלומר, הקופה של אותה קלה בת 7, 5-2-7-1, תתקשרו ל-1-800-3-9-4-7-4-7, 4-7-4-7, זה קופת העיר, ואם באמת אתם רוצים עם הכנסת קלה מדאורייסה, בלי אמא, בלי אבא, בלי כסף, בת 7, אני לא יכול להגיד את השם, אבל מי שיסתכל בעיתונים, של לא הדתיים, כי לא כתובים דברים כאלה, ביום רביעי, בשבוע שעבר, לא שבוע שעבר, לפני כן, סליחה, ביום ראשון, כי זה היה ביום שישי, אז יקבל את הסיפור למלואו. המאזינים יקרים, שוב, אנחנו לא, התוכנית תהיה רגילה, אבל אני כן מפנה אתכם, גם לעולמי אופור בירושלים, אולי אני אסתכל אחר כך את הכתובת של זה, זה ממש 10 דקות אני יודע מהסיפור הזה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים לשיר, שאני מקדיש לקלה, אחות קטנה בין הבנים, 1-800-39-4747, מספר קופה 5271, פשוט תרשמו את המספר הזה, 5271 להכנסת קלה בת 7.
אחריס קטנות בין הבונים, כשוי שנות בין החויכים, קוי לשומע מהורי יהודו ובחוצוי סירו שולוי. אחויס קטנו בין הבוי,
אני אומר את זה שוב, 1-800-39-4747, מספר קופה 5271. יש לכם עכשיו איזה 3-4 דקות, גם אם יהיה אפשר אחר כך, מחכים שם, מילא עושים, אוספים. אני רוצה שהמאזינים כאן ייתנו את החלק שלהם. קופה 5271. ומי שיכול ללכת לאולמי אופוריה בירושלים לשמח, ולשים עם העטפה להקלה, שאני לא יודע מי, אבל היא עברה אסון נורא. לפני שבוע ויומיים, אמא שלה נהרגה באירוע טרגי מאוד, ואבא שלה מעולם לא היה בתמונה. קלה, בודדה, עם חמישה ילדים, אמא שלה נפטרה. הולכת לחופתה, היום. איזה כואב.
אחוריס קטנות בין הבונים כשוי שנות בין החויכים כואב
עולמי אפוריה, כותב לי ידיד, זה רחוב פייר קניג בתלפיות. פייר קניג בתלפיות בירושלים, עולמי אפוריה. ושוב, מספר הקופה הוא 5271. אחות קטנה בין הבנים. עכשיו היא לבד. ואנחנו נדאג שהיא לא תהיה לבד. מי שיכול שילך לשם, ומי שיכול פשוט להתקשר 1-800-39-4747 עם מספר הקופה 5271.
אוקיי, אז כמו שאתם יודעים, במולמי אופוריה ברחוב פייר קניג בירושלים מתקיימת עכשיו חתונה של הקלה בת שבע, שיתומה מאב ואם, אמא שלה נהרגה באירוע מאוד טרגי. אבא שלה מעולם לא היה, כסף אין שם. מי שיכול ללכת לשם, לשמח, ומי שיכול, עכשיו יש לנו פרסומות, לאחר מכן הסיפור שלנו, יש לכם זמן להתקשר 1-800-39-4747, מספר קופה 5271, אני שומע שאתם מתקשרים.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד.
התוכנית בחסות רב פוסק לביתו. שיעורים קצרים וממוקדים בזום שיעניקו לך את הכלים לפסוק הלכה בבית בזמן אמת. להרשמה חייג כוכבית 8429.
אירוע העשור של בסדנו, אירוע של חדשנות והשקעות בבנייני האומה בירושלים. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום שלישי 9 בנובמבר, ה' בכסלו. הרצאות, הופעה של שלמה כהן ויואלי דיקמן וארוחת שף מפנקת. להרשמה חובה חייגו 1-800-801-802, 1-800-801-802.
עמלת היוון, אגח, ריבית ממוצעת, התחייבות לרישום משכנתה, בלון, גרייס, לוח שפיצר, ריבית פריים? מסובך? משכנתה. לוקחים רק דרך יועץ משכנתאות מוסמך. מוגש כמידע לציבור על ידי התאחדות יועצי משכנתאות בישראל.
האם אתה מרגיש שאתה יודע הלכה? לפני שתענה, הרב אהרון דואר בפנייה אישית.
שלום וברכה. אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה. כששואלים אותך שאלות בהלכות שבת, כשרות, טהרת הבית, ברכות, האם יש לך תשובה ברורה? אם אתה רוצה להיות הכתובת ההלכתית בבית ואצל החברים, לשאלות היומיומיות, אני מזמין אותך להצטרף למכון לומדים כהלכה במסלול רב פוסק לביתו. שיעורים הלכתיים אצלך בבית באמצעות הזום. ללמוד את השיטה ולפסוק הלכות בבית.
להצטרפות חייג, כוכבית 8429. כוכבית 8429.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. בשנתיים האחרונות אני נתקל ביותר ויותר אנשים שסובלים מקשיים רגשיים, מפחדים וממתחים. האנשים אלה יכולים לצאת ממעגל הקושי בעזרת תהליך קצר של אימון, הכוונה ושיחות אישיות. גם אתם יכולים להיות השליחים לכך. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק בליווי מנטור אישי. יתקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200. ההרשמה למחזור ג' מסתיימת בימים אלו. זכרו, אלפי אנשים מחכים רק לכם.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
להיות חבר מכבי? זה לקבל החלטה בריאה.
במכבי, מעל ל-90% רופאים מומחים העומדים לשירותכם בכל התחומים, בכל רחבי הארץ. אז עשו גם אתם החלטה בריאה. כי
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
המעבר עד י' בכסלו.
יוסי גרין!
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא חד בכסלו במלון המפואר רמד הירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברהם מירות, מקהלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666 5555.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי
אז קודם כל, ככה, לפני שאני מתחיל בסיפור, יש משהו שהוא בשבילי סיפור אישי מאוד חשוב. בני, יקירי, מוישי, הוא אמנם שני, אבל בני צביקי נפטר, אז הוא בעצם כיום הראשון, אפשר לקרוא לזה ככה. הוא מוציא מחר ספר חדש, ספר ראשון. הוא נהיה סופר, הוא כותב כבר הרבה זמן, אבל זה מרגש אותי מאוד מאוד. לספר הזה קוראים אבודים בזמן, ספר בין 432 עמודים לילדים, ספר עתידני, ספר מיוחד מאוד. ואני כבר אומר למאזינים שמי שמעוניין באתר שלנו של חיים ולדר רוצה לאור, אפשר להזמין אותו, הוא יגיע לכם במיידי וגם בהרזלה. אז זהו, אבודים בזמן ומוישי בני היקר. אני, איך אומרים, יפה כוח הבן מכוח האב במקרה הזה, כי הכתיבה שלו, יש לו כתיבה ששווה לכם אפילו מהסקרנות לראות, וזה לא אני, זה הוא. ואני מאחל לך הצלחה, באמת, זה מרגש מאוד בשבילי. אני נותן לך את ברכת הדרך, וזה חלק ניכר מסיפור חיי, העובדה שגם אתה הפכת לספר, וספר הראשון שלך יוצא. ועכשיו נתחיל עוד פעם את המנגינה, ואת הסיפור. חיתנו את ביתנו בתום הגל השלישי של הקורונה. שבוע לפני כן, עדיין לא אישרו לערוך חתונות גדולות, אך בסיעת הדשמיה שלושה ימים לפני התאריך, הודיעו על הסרת המגבלות ויכולנו לקיים חתונה גדולה, גם אם לא מפוארת, כפי שהיינו רגילים את ששאר ילדינו. אני מחנכת בסמינר שנים רבות, ומטבע הדברים באו לחתונה מורות ותלמידות רבות שהסתרפו לחברות הקלה בריקודים, והפכו את השמחה למשהו בלתי נשכח. בעיצומם של ריקודים הגיעה הבת שלי ומראה לי עגיל משובץ יהלומים שהיא מצאה על רצפת האולם. במקרה או שלא, עמדה לידי אחותי העוסקת בתכשיטים למעלה מ-20 שנה, ויודעת לזהות ממחק של קילומטר, אם מדובר בזהב אמיתי, כמה קרת, אם מדובר ביהלום ובזרקוניה, אם מדובר בתכשיט שיוצר בסדרתיות או בהזמנה מיוחדת.
הספיק לה מבט אחד כדי לומר, זה תכשיט יקר מאוד, ובהזמנה מיוחדת, ושימו לב, מדובר ביהלומים די גדולים ובאיכות גבוהה. ולאחר מכן הוסיפה, הגיל הזה יקר מאוד, וכפול יקר לבעליו, כי זה ייצור אישי, עם יהלומים משובצים ידנית, מישהו השקיע כאן. היא נתנה לי מוטיבציה גדולה יותר לחפש אחר בעלת העבדה, מי שהבנתי מה רב ערכו של העגיל. אמרתי לעצמי, מישהו שבא לשמח אותי עם דעת תכשיט כזה יקר, אני חייבת למצוא אותה ולעשות את השבת עבדה, שיהיה לי זכות ביתי הקלה. קראתי לבעלי, שיגש למיקרופון ויחיז מי יבדע על עגיל שתבנה להם הקלה. כמה דקות המתנה, אף אחד לא הגיע. ביקשתי ממנו שיחריז שוב, כאשר יגישו את המנה המרכזית, שאז לא יהיו ריקודים, יהיה שקט. שוב, הוא הכריז, אף אחד לא הגיע. כשראיתי כך, קראתי לחבותיה של בנותיי. ביקשתי מהם לעבור אצל אנשים, משולחן לשולחן, לבדוק בעיניים שלהם, אם למי שחסר הגיל, ואם שהם לא מתביישות, אפילו יפנו וישאלו אותה. זה מראה מצחיק למדי. שכחתי לקחת בחשבון שכל אחת שמתבוננים בה במבט בוחן כזה בטוחה שמשהו לא בסדר עם הפאה שלה או עם כל דבר אחר חוץ מהגילים. נשים החלו להתגרד, להסיר אבק או לכלור דמיוני שאולה דבק בהם, כאשר הבינו שמחפשים הגיל עבוד מששו את אוזניה, והתוצאה של זה הייתה שאף אחת לא דיווחה על אובדן הגיל. בשלב זה הבנתי שאני חייבת לחזור לאירועי החתונה. הנחתי את הגיל בכספת האולם, וקיבלתי על עצמי להשיב את האבדה ואימא. עוד בעיצומן של שבע הבחות, דאגתי לפרסם בעיתון על דבר האבדה החשוב, לא הייתה אפילו פנייה אחת לדרוש אותה. שבוע נוסף חלף, ולפת הרעיון צץ במוחי. הרי כל הרעיון הוא המצולם. אני אגש לצלם הווידאו, ואבקש ממנו את החומר המצולם, ואולי באמצעותו אוכל לגלות מי התהלכה עם הגיל הזה. כשהתקשרתי אליו, הוא הסביר שיש לו ים של חומר לא ערוך. אני אמרתי לו שזה בדיוק מה שאני רוצה, את כל החתונה, מההתחלה ועד הסוף, בלי עריכות. ככה הסיכוי למצוא את האבדה יגדל. החומר הגיע, התחלתי לצפות בהסרטה, בפעם הראשונה זה היה מהנה, בפעם השנייה כבר לא, בפעם השלישית זה הסיוט של ממש. ובאמצע הפעם הרביעית, לחדה את עיניי מנהלת מבוגרת, שהייתי בקשר איתה שנים עד לפרישתה. שנה לפני כן התאלמנה, ולי היה חשוב להזמין אותה. עקבתי אחריה משום מה, למרות שהיא לא הייתה מהטיפוס של תכשיטים בכלל, ותכשיטים כה יקרים בפרט. האינטואיציה שלי אמרה לי לבדוק. לקחתי את הסרט לאחור ועקבתי אחריה, האמת שכמעט התייאשתי, אך לפתע ראיתי אותה בצדודית, ויכולתי לראות צל שנמצא על לחייה ימנית. לא יכולתי לראות הגיל, אבל הנוכחות שלו הייתה שם. מצד שני, לקחתי בחשבון שאולי אני מדמיינת. החלטתי ליתר ביטחון להרים אליה טלפון, מה אפסיד מזה? ברגע שפניתי אליה, מיד לאחר ששאלתי אותה אם היא איבדה משהו לאחרונה, היא פשוט החלה לבכות בטלפון ולצעוק, אני לא מאמינה, את מצאת את הגיל שלי. כן, אמרתי, את איבדת אותו בחתונה שלי. לא יאומן, אמרה, אני בכלל לא העליתי על דעתי שהוא נפל בחתונה, כי בזיכרון שלי חזרתי מהחתונה והנחתי את הגילים בקופסה, רק לאחר כמה ימים כשגיליתי שבקופסה יש רק הגיל אחד, הייתי בטוחה שאולי הוא נפל על הרצפה כשהכנסתי אותו או הסתבך לי באחד הבגדים. הפכתי את כל הבית לחפש, וכשלא מצאתי הגעתי למסקנה שכנראה נפל ברחוב. אין לך מושג כמה צער היה לי מזה. תגידי, אני יכולה לקחת מונית ולבוא אליך מיידית? שאלה. בבקשה, אמרתי, ובלב חשבתי שאולי באמת הזדקנה, כי כפי שהכרתי אותה כמנהלת ועשת חינוך, לא התאים לה להיות כל כך נישאת, בגלל הגיל יקר ככל שיהיה. יכולתי להבין שכאב לה על אובדנו, אבל כעת שהיא נמצאת, מה כל כך דחוף לה לבוא עם מונית? תוך 10 דקות היא הגיעה עם מונית לביתי, וכמה דקות לאחר מכן הבנתי שסתם שפטתי אותה לחומרה, וחבל שלא לימדתי עליה זכות. היא סיפרה בהתרגשות רבה שקיבלה את העגיל במתנה מבעלה לציון 50 שנות נישואים. אם תסתכלי טוב בעגיל, תראי שהוא משובץ ב-50 יהלומים קטנים, אמרה. האמת שקצת כעסתי עליו שרחש לי כזה תכשיט יקר, במקום לתת לה כסף לאברכים, והנכדים שלנו האברכים. אך הוא אמר, פעם ב-50 שנה מותר לי, אם ירצה השם בגיל 100, אני אקנה לה עוד תכשיט יקר שכזה. ואז המנהלת נהנחה ואמרה, בעלי לא העלה על דעתו שזו המתנה האחרונה שיקנה לי בחייו, כי שבוע לאחר שהעניק לי את זוג העגילים, הוא נדבק בקורונה, ובסוך שבוע וחצי נפטר מהמגפה הארורה. החלה לבכות והוסיפה שהתכשיט הזה הוא המזכרת הכי חזקה שיש לי ממנו. את יכולה לתאר לעצמך איזה צער היה לי כשגיליתי שהוא עבד. מעבר לצער חשתי גם אשמה, כאילו הוא מביט עליי מלמעלה ומרגיש שזלזלתי במתנה שהוא כל כך טרח ברכישתה והוציא עליה ממיטב כספו. כעת גם תביני את גודל השמחה שאני חשה עכשיו, שתדעי שהחזרת לי הרבה יותר מסתם עבדה. החזרת לי את המזכרת האחרונה של בעלי לפני פטירתו. היא בכתה ואני בכיתי איתה. הצעתי לה משהו לשתות וביקשתי שתברך אותי ואת החתן והכלה, ויחד ברכה אותה מכל הלב. רק אחרי שנרגע היא שאלה פתאום, רגע, איך ידעת שאני זו שאיבדתי את התכשיט? ישבתי וסיפרתי לה את מסע התלאות שהחל בחתונה עצמה, והסתיים בצפייה המרתונית של החתונה 4 פעמים. את ההמומה, אני בהלם שהקדש כל כך הרבה זמן, ועוד בתקופה לחוצה כל כך בשביל לקיים מצוות השבת עבדה. כעת שאני מבינה כמה זמן ומאמצים הקדש לצורך זאת, אני חייבת לברך אתכם בכפל כפליים. אני בטוחה שאין לך מושג מה זה לאבד חפץ שיקר לך יותר מכפי השווי שלו. דווקא יש לי מושג, אמרתי, בעלי איבד לפני כמה שנים משהו מאוד יקר, ועד היום הוא לא נרגע מזה ולא סולח לעצמו שאיבד. איבית בי במבט שאמר, ספרי לי. לפני 16 שנה חמי זל, שהיה ניצול שואה, קרא לבעלי ואמר לו באלה המילים, אין לו ידע אתה אדם איתו. אני רשמתי צבא והיא מונח אצל עורך דין, אבל יש משהו שאני שומר עליו כבת עיני וחשוב לי להעביר אותו למשמרת עוד מחיים. בגלל שאני מכיר אותך בתוך הבן הכי אחראי שלי, אני רוצה למסור לך אותו. ואז הוציא זוג תפילין ישן ואמר, אלה התפילין שהיו איתי במחנות הריכוז, זמן קצר לפני שלקחו אותנו, חגגתי את בר המצווה שלי, וקיבלתי מאבי את התפילין. אין לתאר מה עברתי כדי לשמור עליהם, להעביר אותם ממחנה למחנה. היו כאלה שחשבו שאני מכניס את עצמי לסכנה, אך אני הייתי אומר עליהם, להם, שהתפילין הם אלה ששומרות אותי מהסכנה. מאות אנשים הניחו את התפילין הללו, חלקם אנשים שלא הניחו תפילין בחייהם, ובמחנות המוות הרגישו צורך להניח תפילין. העובדה שכולם ידעו איזו מסירות נפש מושקעת בהם, יקרה אותם בעיני כל, וקיבלתי עזרה ממקורות לא צפויים, כולל קפואים במחנות, כדי שאוכל לשמור אותן. כעת חשוב לי להעביר לך אותם עוד בחיים, כי אולי לאחר פטירתי תתייחס אליהם כאל תפילין ישנות, ואולי תשים אותם בגניזה. זה לא סתם עוד תפילין. אלה הם תפילין של מסירות נפש, של אמונה בורא עולם, בכל מצב. אני רוצה להיות בטוח שאתה מבין כמה חשוב לי שתשמור עליהם ותספר את סיפורן, ואז מסר לו את התפילין. שנתיים לאחר מכן, כשחמי עדיין חי, בעלי לקח את התפילין לבדיקה, ובדרך רם מול עיניו איש מבוגר שנפגע על ידי מכונית ונפל אל הכביש. כמובן שבעלי רץ אליו. הוא הניח את השקית עם התפילין לגדר של אחד הבתים, והחל להרגיש לו עזרה ראשונה. במקביל דאג שאלה מסביבו יזיקו אמבולנס, וכשהוא הגיע, הוא התנדב להתלוות אליו לבית החולים. ורק כשהגיע למיון נזכר ששכח את התפילין היקרות על גדר האבנים. הוא המתין את שבני משפחו של הנפגע יגיעו, ואז לקח מונית הישר לכתובת שבה הראה תאונה. התפילין כבר לא היו שם. את מדברת על צער, אין לך מושג איזה צער גדול היה לו. הוא עשה כל מה שיכול כדי למצוא אותם, תלה שלטים, התרוצץ, פרסם בעיתונים. לכן פנו אליו רבים שמצאו תפילין. מסתבר שאנשים רבים מאבדים תפילין. אף אחד מהם לא מצא את שלו. הדבר הכי חשוב לו היה שאביו לא ידע שהתפילין נאבדו. הוא לא יכול היה לשאת את הבושה שהוא איבד תפילין שאבא שלו הצליח לשמור בתנאים הכי קשים, במחנות ההשמדה, מאנשי האס-אס, והנה הוא בהזדמנות הראשונה מאבד אותם. כמה שניסיתי להרגיע אותו, הוא עשה זאת שהוא עשה זאת בשביל הצלת נפשות, עדיין לא נרגע. וכשאביו נפטר, כמובן בלי לדעת שהתפילין עבדו, הוא אמר לי באלה המילים, אני מתבייש לומר שלצד הצער הנורא על פטירת אבי, יש לי גם תחושת הקלה מסוימת, השתחררתי מהפחד הנורא, שעבר לי כל יום שהוא יבקש לראות את התפילין שוב, אני לא הייתי יכול לעמוד בזה. עוד אני מספרת והמנהלת הקשישה אומרת לי, איפה איבד את התפילין הללו? אין לי מושג, אמרתי, ברחוב. אולי תשאלי בעלך איזה רחוב הציע? מה זה מעניין אותך? הרמתי טלפון בכל אופן לבעלי ושאלתי אותו, איך התרחשה התאונה? איפה איבד את התפילין? הוא אמר, מיני ובא, את הכתובת המדויקת. תני לי לעשות טלפון, אומרת המנהלת. תראי מה טלפון לכאן מילדיה שהיה כבר בן 50, ושאלה אותו, תגיד, איפה אבא מצא בזמנו את התפילין? למרות שהשיחה התקיימה בלי רמקול, יכולתי לשמוע אותו, אומר את הכתובת, אותה כתובת שאמר בעלי. תעשה טובה, תיקח מונית ותביא את התפילין עכשיו לכתובת שאתן לך, היא מסרת הכתובת שלנו. ישבתי בהלם. זה לא יכול להיות אמיתי, אמרתי. אז תתפלי, בעלי מצא את זה. הוא פרסם בעיתון בכמה שתים לך. מסתבר שהוא פרסם בעיתון המודיע, בבתי כנסת חסידים, ואנחנו מהציבור הליטאי. אף אחד לא בא לבקש אותם. בשלב מסוים אמרתי לו שאולי ישים את זה בגניזה. אך הוא אמר לי, אם זה היה שלי, הייתי מניח בגניזה. אך זו עבדה, ועלה לי שומרה עבור בעליה. ואז הוסיף, יש כאן משהו מוזר. התפילין האלה אומנם ישנות, אבל שמורות מאוד. נראה לי שהם שווים לבעליהם פי כמה ממה שזה נראה. ניבה ולא ידע מה ניבה. לאחר פטירתו מסרתי לאחד מילדיי את התפילין וביקשתי אותו שלא לשים בגניזה, כי זה היה רצון אביו. הוא עשה לי מבט המאה, אבל שמע בקולי, בפרט בגלל שזה היה רצון של אבא שלו. בעוד הבן עושה דרכו אלינו, התקשרתי לבעלי ואמרתי לו, בוא מהר הביתה. קרה משהו? יכול להיות שמצאו את התפילין שלך, אמרתי. אני טס הביתה, אמר. כשהוא הגיע, בנה של המנהל כבר היה שם. בעלי מסר סימן מוזק, מובק בתפילין ובנרתיק, ורק לאחר מכן הוציא הבן את התפילין מהסקית ואמר, עניינים מיוחד ומזמן לקיים מצוות השבת אבדה, ומסר את התפילין לבעלי. בעלי חיבק את התפילין והחל לבכות בכי גדול. רק אני ידעתי איזה צער ובושה עצמית היו לו מאובדן התפילין. הבנתי כמה דמעותיו ודמעות של הקלה, התרגשות ושמחה. ולאחר שכולנו נרגענו, בניתי למנהלת ואמרתי לה, כולנו מאמינים בני מאמינים, כעת אני מבינה את כל הסיפור מן ההתחלה. בעלך שנפטר עלה לשמיים והיה בצער על המציאה שלא הצליח להשיב לבעליה. יד ההשגחה סובבה שהגיל שהוא קנה לך, המזכרת הכי חשובה שהביא לך אי פעם, תאבד. וכאן? בחתונה של בעל האבדה. התכשיט היה כל כך יקר, שגרם לי לעשות את כל המאמצים הכבירים למצוא אותו, כנגד כל הסיכויים. ובעקבות השבת האבדה שלנו, של המזכרת שכל כך הייתה חשובה לך, זכינו לשבת האבדה הכל כך יקרה שלנו. האבדות ששנינו היו יקרות הרבה יותר, מכפי שזה נראה לעין. ישבנו בשתיקה מנסים להקל את הנס הבלתי שגרתי הזה, ואז אומרת המנהלת, את יודעת איזה תיקון צריך לצאת מזה? מה כבר יכול להיות מעבר? רינה, יש סיבה מדוע שתי העבדות לא הגיעו לידם, כי שני המעבדים ושני המוצאים לא העלו את דעתם שהמעבד שייך לציבור אחר. אנחנו כל כך נעולים בתוך הקהילות שלנו, שתרגלנו לראות בהם את כל העולם. אך זה פרסם בעמודיע, זה פרסם ביתן נאמן, בלי לעלות על הדעת שיתכן שהמעבד או המוצא שייכים לציבור אחר. אולי הסיפור שלנו יחזק את הנקודה הזאת, לחשוב כיהודים ולפנות לכל היהודים, לא רק למגזר זה או אחר שאנחנו קרובים אליו. עם המסר הזה אני מסיימת את הסיפור המופלא הזה, שאם לא היה קורה לי הייתי מאמינה שהוא פרי הדמיון. אך זה קרה, גם קרה. אני מצרפת את פרטיי, כמובן לא לפרסום, כדי שתאמת את הסיפור, על מנת לחזק את כולם בשבת אבדה ובאמונה תמימה בהשגחה שמימית. מצווה גוררת מצווה, אני קראתי לסיפור הזה, אנחנו גם עוד מעט נעלה אחד מהגיבורים שלו, אבדה גוררת אבדה, או מציאה גוררת מציאה, אבל בזמן הזה שיש את השיר, יש לנו מצווה גוררת מצווה, הכנסת קלה, שעכשיו באולמי, איך קראו לזה? אולמי אופוריה בירושלים, מי שיכול פשוט לנסוע עם האוטו, לשמוע את התוכנית על הרקע, לבוא, להביא מעטפה, ואם אתם לא בירושלים או לא יכולים להגיע, פשוט להתקשר לקופת העיר 1-800-39-4747, מספר קופה 5271, בת שבע הקלה, אולי כאלה שלא שמעו, לפני שבוע וחצי הגיע, או שבועיים, הגיעה מישהי, אימא, למשרדי קופת העיר, ואמרה, אני חד הורית, יש לי 5 ילדים, אני מחתן את הבת שלי הראשונה, אין לי כסף, אין לי בעל. ואמרו לה, הגעת מאוחר? היא אמרה שהחתונה תהיה ביום שני, היום, שבועיים ויומיים, או שבוע ויומיים, שבועיים ויומיים. היא הגיעה ביום שלישי, אבל ביום שישי, מה שקרה שהיא נהרגה באופן טרגי, בצורה שהגיעה לכל העיתונים, זאת אומרת, ביום ראשון זה פורסם בכל העיתונים, אני לא יכול להגיד איך, אבל היא נרצחה, ותכלס, אין לנו אבא, לא אמא, הקלה, קמה ביום שישי מישיבה, ועכשיו יום שני, לפני שעה וחצי, הלכה לחופה, וכעת החתונה שלה בעולמי אופוריה בירושלים. זה מה זה מצווה שהייתי רוצה להיות שייך לה? 1-800-394-7-47, מספר קופה 5-271, לא משנה כמה, פשוט תהיו חלק מזה. ומי שיכול ללכת לעולמי אופוריה ברחוב פייר קניר בירושלים, הרי זה יבורך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
יוסי גרין, where are you?
כל חי ומרגליות תיירות בשבת של גרין במלון המפואר רמד הירושלים. שבת פרשת ויצא חד בחסלב בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקהלה בניצוחו של סרוליק הרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת עם הרב יצחק פנגר. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555.
שלום, כאן מוטי מהמוקד הלאומי קו החיים. ראיתם עובד בניין שזרק קרשים ופסולת מהקומה הרביעית? אל תעססו, דווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווח על מפגעים בעבודה. כוכבית 9214 ובאתר. הדיווח שלכם יכול להציל חיים.
המוסד לבטיחות ולגהות דואגים לכם כאן.
זה הזמן לספר את הסיפור שלך. הגיע הזמן לכתוב אותו.
אם יש לך כישרון כתיבה, נרטיב, המרכז החרדי ההיברידי בשיתוף איגוד יוצרי הקולנוע בירושלים, מזמין אותך לקורס לכתיבה ותסריטאות. הקורס נמשך 3 חודשים, פעם בשבוע, וניתן ללמוד בזום מהבית. תעודת גמר למסיימות, הלימודים לנשים ובנות מגיל 18 ומעלה. להרשמה חייגי עכשיו, 03-758-7638, 03-758-7638.
נהגים, שימו לב, ציר ירמיהו בירושלים מתחדש במסלול לתחבורה ציבורית. אתם נדרשים לתשומת לב מרבית להולכי רגל העלולים לחצות בטעות את נתיב הנסיעה שלכם. במטץ, הנסיעה דורשת זהירות מיוחדת. מגישים משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועיריית ירושלים.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777. תזכו למצוות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 9023, כוכבית 9023.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
הטלפונים שלנו זה, קודם כל שלנו, זה 03. נעלה פה הטלפון. F3-593-93, תראו מה זה שזה מודח לי תמיד על הזכוכית פה ממול, ומישהו לקח את זה, חמד את זה. 03-593-93 לשאלותיכם, ואני אגיד עוד פעם, קודם כל היה לי שיחה עם בעל הסיפור, זאת אומרת, הזה שאיבד את התפילין, ושאשתו מצא את העגילים. ניסיתי לשכנע אותו, בדרך כלל אני מצליח, אבל הפעם קצת, הוא אדם מאוד מכובד, אז הוא לא ככה רצה לעלות לשידור, אולי שבוע הבא כן נצליח לעלות אותו. ואל תשכחו להתקשר ל... 1-800-39-47-47 לקלה בת שבע שעכשיו נמצאת בחתונה שלה באולמי אופוריה. מספר קופה 5-271. לא כל יום יש כאלה. אני מביא לכם באמת מצוות דאורייטה, מה שנקרא, ממש הכנסת קלה אמיתית, אמיתית, יתומה מאימא. אבא שלה בכלל לא היה בחייה. אימא שלה היא קמה מהשבעה ביום שישי האחרון, יום שני היא הולכת לחופה, זה טרגדיה שאני... 5 ילדים איתה, תחשבו על 5 ילדים שאיבדו את האימא שלהם, שהיא כל עולמם, והם נמצאים עכשיו בחתונה. מי שיכול ללכת לאופוריה, אני אפילו שיתקשר לכאן, 1-03-593-93, שידווח לנו, שיספר לנו מי שהיה שם, מי שנמצא שם. F3-593-93, אנחנו נפנה למאזין הראשון, ערב טוב. רגע, עוד לא עלה. את המספר לתרומות רוצים? המספר לתרומות הוא 1-800, שוב, זה לא התרמה, אבל זה 5 דקות לפני השידור, שמעתי את הסיפור הנורא הזה, על רות שהגיעה למשרדי קופת העיר ביום שלישי, לא האחרון אלף בניו, היא מבקשת שיעזרו לבת שלה להתחתן. הם אומרים לה, למה בת רק שבועיים לפני כן? שבועיים פחות יום? זאת אומרת, מה אני אעשה? הם מנסים להתארגן, אבל 3 ימים לאחר מכן היא נהרגת באירוע טרגי מאוד, 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 מאוד. נגיד עוד משהו, בעצם לא כל 5 ילדים שם בחתונה. והקלה יושבת שבעה, קמה ביום שלישי, יום שני שלאחריו, עכשיו, לפני 1.5 שעה, צומדת לחופה, ואנחנו יכולים לעזור לה. פשוט ללכת לעולמי אופוריה, להביא מעטפה, לא להתעכב יותר מדי. ואו להתקשר ל-1-800-39-4747, מספר קופה 5271. ולאולפן, זהו, אנחנו סיימנו עם זה, 03-500-93-93, אנחנו עם מאזינה ראשונה, ערב טוב. כן,
הלו?
כן, בבקשה.
כן, שלום, רציתי לדעת, שבוע שעבר הרב דיבר על נקודה ש... כל דבר שזה... ש... שנותנים לך, צריך להגיד תודה, אבל משהו נשאר ביותר נאמן.
כן.
בגלל שכל דבר... רציתי לדעת איפה ההשבל בין להגיד בעצם תודה על כל דבר לבין להרגיש מנוצל.
לבין מרגיש מנוצל?
כן.
אני לא יודע, אני אף פעם לא מרגיש מנוצל. אם אני מרגיש מנוצל, אני לא עושה את זה. בבקשה. אני, החוכמה היא, תשמע, אני לא בעד להרגיש מנוצל. אבל אם אתה, ההסתכלות שלך בחיים, זה מה אתה מקבל ולא מה אתה נותן, אם אתה מחפש באמת איפה שאתה מנוצל, אתה תמצא. אבל אם אתה מחפש מה אתה מקבל, אתה גם תמצא. אני מחפש מה אני מקבל, אף פעם לא חושב מה אני נותן, אף פעם. אף פעם בשום פרמטר, לא במשפחה ולא בחברים ולא בעבודה ולא בשום דבר. אני לא מסתכל מה אני, אני אביא עוד דוגמה. אני זוכר כל השנים באו ואמרו לי, יש אנשים חכמים במרכאות מופולות, והיו אומרים לי, תשמע, אתה, יש לי מפיץ שנקרא גיטלר, הוא מפיץ גדול והוא מפיץ בכל החנויות, אז אמרו לי, מה, הוא לוקח ממך המון אחוזים, אנחנו, נגיד הוא לוקח 50%, זאת אומרת, אתה השתגעת, אתה כותב את הספר, אתה מדפיס אותו, אתה נייר, אתה משלם, ועוד אתה משלם 50%, אני אעשה לך, אני אומר להם, טיפשים, אני רק כותב, אני רק עושה, הוא מוכר אותו, מגיע לו 50, מגיע לו יותר אפילו, מזל שהוא לוקח ממני רק 50%. זאת אומרת, את מבינה את ההסתכלות? בן אדם שמסתכל מה הוא לוקח ממני 50, אז הוא בא ומתמרמר ואומר, אני אחפש מישהו אחר, ובסוף הוא נופל, כי הוא לא מוצא את ה... הוא מוצא מישהו פחות טוב. אבל בן אדם שבא ואומר, אני מקבל ממנו, הוא מצליח, מה, אני יודע למכור ספרים? הוא יודע למכור ספרים. אני יודע רק לכתוב אותם. אני יודע להוציא אותם, אני לא יודע למכור אותם. הוא עושה את ה... לא שזה יותר חשוב למכור, אבל אם אתה מדבר על כסף, אז מגיע לו יותר. אם ההסתכלות היא ככה, אתה לא ממורמר אף פעם. אתה אומר, אסיר תודה. אתה אומר, תודה רבה, גיטלר, שאתה מפיץ את הספרים שלי. את מבינה את הנקודה? אז אני אומר, אתה יודע מה, תודה רבה שנותן לי לכתוב במקום המכובד הזה. אני אומר לו, תודה רבה, זה לא מעניין מה התנאים, מה לא תנאים, זה כבר משהו משני. ואני מציע לך, לא, את אומרת, את אומר, לא סתם שואלת את השאלה הזאת, כי כנראה יש לך איזו סיטואציה שאת מרגישה מנוצלת. נגיד אם את גננת, נגיד אם את מטפלת, נגיד אם... השאלה לא מה את מנוצלת, לא מה הוא מקבל, מה את מקבלת. האמת היא שאני רואה הרבה פעמים שאנשים שואלים מה הוא מרוויח. מה אכפת לך מה הוא מרוויח? אתה, יש לך, אתה מרוויח מספיק? אתה קנית את הדבר הזה בזול? מה אכפת לך שהוא מרוויח יותר? זה זול יותר מכל מקום, תקנה את זה. אבל יש כאלה, לא, אתה צריכים את החשבון שלו. אני לא ארוויח כל כך הרבה, מה אכפת לך שירוויח כל כך? יש את זה גם, אנחנו, למשל, בבנייה. אז למשל, אם אחד השכנים מקבל עצמו לבנות, אז כולם אומרים, רגע, אולי הוא מרוויח. תבנה אתה! מה אכפת לך שהוא ירוויח השכן שלך? ההסתכלות תמיד צריכה להיות מה אני מקבל, לא מה אני נותן. אני מקווה שיזמר את זה.
הבנתי. אוקיי, תודה, אבל בכל זאת יש לפעמים את הנקודה שמרגישים, למשל בעבודה, שמבקשים ממך איזה משהו מסוים, אתה מרגיש מנצלים אותי יותר מדי, או פה, או בוא נגיד ככה, פה למשל, אני לא רוצה לעשות את זה, כי אני מרגיש שכרגע זה לא, כרגע אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות לבן אדם מה שניסה, אבל כרגע זה לא מתאים לי.
אז אני אגיד לך מה. אז אני לא יכול לענות לך על שאלת, כי זה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי. אם וזה נכון, או זה רק תחושה שלך. תבדקי את עצמך בשתי דברים. קודם כל, תבדקי אם את לא אומרת את זה יותר מדי, לא עכשיו. הרבה פעמים בן אדם בשבילו לתת, אז הוא אומר, אני מוכן לתת, אבל לא עכשיו. אז ברגע שאתה אומר את זה 100 פעמים, אז זה בצורה, לא עכשיו הופך לקבוע, מבינה? זה כמו שאתה מבקש מילד לעשות כלים. הוא אומר, כן, אני אעשה, אבל לא עכשיו. אתה אומר לו עוד פעם, לא עכשיו, לא עכשיו. בסוף הוא לא עושה כלים, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, לפעמים הלא עכשיו הוא לא בדיוק לא עכשיו, אלא הוא לא. זה אחד. שתיים, אני מציע לכם להתייעץ על זה. אם באמת זה נקרא ניצול או לא, עכשיו, להתייעץ גם צריך לדעת עם מי. כי יש כאלה יועצים בגרוש, תמיד יגידו לך מה שאתה רוצה לשמוע. מה, באמת, והם יועצים הכי גרועים, כי הם ימרמרו אותך גם. מה, ביקשו ממך את זה? מה פתאום? מישהו יגיד לך, זה נורמלי, גם לי ביקשו דבר כזה. זה נורמלי שיבקש מחקר? זה לא נורמלי. לא, יש דברים, אני לא אומר, לא צריך לעשות הכל. אבל תמיד אם שואלים, מתייעצים עם מישהו, ומישהו עם חוט שדרה, לא בן אדם שעובד אצלך, שכל מה שאתה אומר הוא צריך להגיד לך אין, אלא בן אדם שבאמת באמת רוצה את טובתך, באמת יודע להגיד לך גם, לא, תקשיב, אתה מגזים, זה בסדר גמור שתעשה את זה. זה מה שאני מציע, ואני רוצה להגיד לך שזה יצא כזאת טובה, כי המון אנשים מפסידים את החיים שלהם, מפסידים את הבן זוג שלהם, מפסידים את המשפחה שלהם, מפסידים את החברים שלהם, מפסידים את מקום העבודה שלהם, כי מישהו ממרמר אותם ואומר להם, אתם לא מקבלים מספיק, מנצלים אתכם, עושים לכם, יואו, כמה אנשים אני מכיר שיושבים בבית ואוכלים את הלב, למה הם לא שמעו בכל, למה הם שמעו בכל יועצים מסוג הזה. בסדר?
נכון. כן.
זהו.
תודה רבה.
אנחנו 03-593-93, אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול שאלה. אני מורה מתחיל בכיתה נמוכה בגיל צעיר, כיתה ב', רציתי לשאול על איזושהי תופעה שראיתי אצל ילד, והיום גיליתי, בימים האחרונים גיליתי, יכול להיות, אני שוב, אני לא יודע, אני ראיתי תופעה של, אולי נקרא לזה נטייה לאובדנות מסוימת, כי כל פעם שאני אומר לאותו ילד שהוא לא מתנהג טוב, או שאני מופיע את זה על הלוח או כאלה דברים, אז אני שם לב שהוא נלחץ מאוד מאוד מזה, או במבחנים מאוד מאוד נלחץ. כשדיברתי עם ההורים שלו שאולי צריך להרגיע אותו לפני מבחן, אז הם הרגיעו אותו, ומיד לאחר מכן ההתנהגות הזאת היא עוד יותר חזק, יותר גדילה בכיתה. כשדיברתי עם ההורים אחרי תקופה, גיליתי שהם כונסים אותו כל יום שהוא לא מתנהג טוב על התנהגות בשקל, או בשתי שקל, תלוי איזה התנהגות הייתה לו. כל יום הוא שואל, האבא שואל אותו איך הוא מתנהג.
זה בסדר לשאול, רגע, מה אמרת אובדנות? למאיפה לקחת את האובדנות?
אוקיי. האובדנות אצלי בכיתה, מה שאני כן ראיתי, שאם אני כותב את השם, הוא מאיר איזשהו הערה, הוא מאוד מאוד נסער, הוא לא יכול להרגיש אפילו רגע אחד, ואפילו שאני נותן לו את ההזדמנות ואני מסביר לו, אתה יכול להשתפר, הוא לא יכול.
כן, אבל למאיפה לא הגעת לי, אבל איך הגעת לי לאובדנות עכשיו?
לא סוג של אובדנות כזאת, כן, נכון, זה לא מילה נכונה, נכון. מילה יותר רגועה.
אז אני אגיד לך משהו, לא, אז אני אגיד לך משהו, זה סוג של מניפולציה. יש לפעמים שאתה, ילד, נגיד, עשה קוקוריקו בשיעור, ואתה אומר לו, תשמע, אתה מפריע לי, אני לא זה, הוא אמר לי שאני מפריע לי, אני זה, אני לא התכוונתי בכלל. תקשיב, תיקח אחריות על הדברים שלך. זאת אומרת, יש הרבה שכאשר אתה משים אותם במשהו, אז הם, במקום לקבל את האשמה, הם כועסים כאילו עליך, למה ישמת אותם? עכשיו, אלה מגיעים עם זה, אתה אל תסתכל על המניפולציה הזאת. עכשיו, למה אמרתי אובדנות? כי אם ילד מדבר על אובדנות, אז בכלל מעבירים אותו לפסיכיאטר, ולא מתעסקים איתו. אז הוא כבר לא יכול להיות בכיתה רגילה, צריך לדעת את זה. לא, תקשיב. כשילד בא ומאיים, אפילו אם זה לא נכון, אפילו אם זה מניפולציה, הוא צריך לשלם על זה. נגיד, ממה נפשך? אם זה נכון, אז הוא צריך לפסיכיאטר. ואם זה לא נכון, אז כעונש או כתגובה על זה שהוא עשה מניפולציה כזו, צריך פסיכיאטר, אתה מבין? בכל מקרה, כאשר מישהו מתשתמש באובדנות, אנחנו צריכים לעצור ולהעביר את זה בכלל למחוז אחר. אבל אם פה לא מדובר באובדנות, אלא סתם מניפולציה, שרבה אלה עושים אותה. זה סוג של מקום להגנה הכי טובה, זה התקפה. אל תלך אחרי זה. תגיד לו, תתפוס את הילד ודבר איתו בדיוק על זה.
אני מדבר איתו בפרטי, ואז אחרי טיפול משמעותי שאני תקופה, ארוכה לאט לאט, אני מדבר איתו לאט לאט, זה מעודד אותו ונותן לו הרבה מחמאות ותמיכה. אני מגלה אחרי זה בקו, דרך הטלפון, אני מדבר עם ההורים, אני מגלה עוד איזושהי תופעה שאני לא יודע אם זה קשור לנושא שלי או לא. התופעה הזאת היא שכל יום שהוא חוזר מהבית ספר, ההורים שלו מקבלים אותו וחוקרים אותו איך הוא התנהג, ואז הוא מספר. אם זה התנהגות רעה בסוג מסוים, הוא נכנס בשקל. יותר מזה, שתי שקל.
רגע, אז אם הוא מתנהג טוב?
אז יש איזשהו מתנה אחרי תקופה של איזה כמה חודשים, שהוא יכול לקבל מתנה גדולה מאוד.
לא, אני... קטנה. אז קודם כל זה בסדר גמור לשאול את הילד איך הוא היה, וזה בסדר גם לקנוס אותו בשקל, אבל נכון שביום...
גם
ביום...
ילד קטן, זה מה שאני שואל.
לא משנה, כמה הוא?
שבע.
בסדר, זה לא כזה, אבל מה שכן, שביום שהוא כן טוב, כן, לתת לו שקל, לתת לו שתי שקל, וחוץ מזה את המתנה, לתת קצת יותר לטוב, תגיד להם את זה. הם צריכים הדרכה. לא, לא, לתת שקל מול שקל, כלומר, אם אתה טוב, אתה נותן, אם אתה לא טוב, אם אתה טוב, אתה מקבל, ואם לא טוב, אתה נותן. וחוץ מזה, אם אתה הרבה, היית טוב, אתה מקבל את המתנה הגדולה. זאת אומרת, אפילו לטובת הפרסים, מאשר לטובת העונשים, אתה מבין?
זאת אומרת, שלא יהיה ענישה דווח ארוך, זאת אומרת...
לא, לא, שיהיה יותר פרסים מאשר עונשים, שלא יהיה יותר מדי עונשים, שיהיה יותר פרסים, להביא אותו יותר לקבל פרסים. אני שוב אומר, צריך גם לתפוס אותו שיחה, להגיד לו, אמנם זה יהיה בן שבע, אבל גם להגיד לו, תראה, זה שאתה מתרגז, זה לא עוזר לך. אתה אל תעשה את הדברים הללו, אז לא תצטרך להתרגז. אנחנו חייבים לסיים את השעה הראשונה, לפני שאני מסיים, מאזינים יקרים, יש כעת חתונה באולמי אופוריה של, של קלה שהתייתמה לפני שבוע וחצי מאימה, קמה בשבעה ביום שישי. עכשיו היא וארבע מתוך חמישה אחים שלה, אחות קטנה בין הבנים, חוגרים את החתונה. ירושלמים, אם אתם מגיעים לאולמי אופוריה ברחוב פייר קניג בירושלים, אז תתקשרו אלינו לכאן, ל-503-593-93, ואם אתם לא יכולים להגיע, יש אפשרות לתמוך בקלה הזאת שאין לה כלום. אמא שלה באה לקופת העיר, ושלושה ימים מאחר מכן היא נהרגה בסיבות טרגיות. 1-800-39-3-47, המנגינה הידועה, 3-9-4-7-4-7, קופה 5-7-5-2-7, מה קורה לי? המספר של הקופה זה 5-2-7-1, הקלה בת 7, בזה סיימנו את הנושא הזה, ואני מאוד מקווה שאני יכולה לספר לכם כמה הצלחנו לתת לקלה המסכנה הזאת, שאם ירצה השם, שהשם יצליח דרכה, ושלנו יהיה את הזכות לעזור בזה. תשארו אותנו לשעה הבאה, בעצות מהחיים.
כל חי ומרגליות תיירות שמחים להזמין אתכם לשבת של גרין. שבת פרשת ויצא אחד בחסלב במלון המפואר רמדה ירושלים. בהשתתפות גדול המלחינים יוסי גרין, הזמר ובעל התפילה אברי מירות, מקלה בניצוחו של סרולי קרשטיק ובהנחיית אפרים קמיסר. הרצאות מרתקות במהלך השבת מפי הרב יצחק פנגר. בואו ליהנות מאירוח מושלם, סעודות עשירות ועונג שבת בליווי שירה בטעם של גרין. להזמנות חייגו עכשיו 02-666-5555. בחשות לא חוסכים, מכפילים. עכשיו בקרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים, קשרות כפולה גם בדץ וגם גלטון. חדש, קרן הפנסיה הגדולה בישראל מנור המבטחים, במסלול ההלכה מפוקח הלכתית בחשרות בדץ העדה החרדית, מתעדר מעכשיו גם בחשרות גלטון. רוצים עוד פרטים? פנו לסוכן הביטוח או יקשרו לגביית פגישה פנסיונית ללא עלות. כוכבית 5684 שלוחה 1. האמור אינו תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני הניתן לידי בעל רישיון כדין.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. בשנתיים האחרונות אני נתקל ביותר ויותר אנשים שסובלים מקשיים רגשיים, מפחדים וממתחים. האנשים אלה יכולים לצאת ממעגל הקושי בעזרת תהליך קצר של אימון, הכוונה ושיחות אישיות. גם אתם יכולים להיות השליחים לכך. ירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק בליווי מנטור אישי. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. ההרשמה למחזור ג' מסתיימת בימים אלו. זכרו, אלפי אנשים מחכים רק לכם.
הנתונים מוכיחים, רוב הנפטרים בחודש ספטמבר אינם מחוסנים. 75% מהנפטרים מקורונה עד גיל 60 לא התחסנו כלל. להתחסן זה לציית לדעת תורה. להתחסן זה לשמור על הבריאות. להתחסן זה לסייע לכולנו לשמור על השגרה. להתחסן זה לחיות. לא להתחסן זה להמר על החיים שלכם. קבעו תור לחיסון נגד נגיף קורונה בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזר הקודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 90-23, כוכבית 90-23.
כל חי תמיד איתי,
חדשות כל חי, השעה 11.
הילה טוב באולפן בני הראל. השר לשירותי דת מתן כהנה יוזם